תודה רבה על ההזמנה. קצת. אני פשוט קצת צרוד, אתם תסלחו לי אם אני נצמד להגברה. זה זכות גדולה בשבילי להשתתף בערב הזה. האלוף גרשון הכהן הוא איש השפעתו על האופן שבו אני חושב ועובד קשה להגזים בה. ולכן אני מאוד שמח על ההזדמנות ועל האפשרות להגיב לתכנים של הספר המעניין והמעורר שלו. ואני אדבר במעט הזמן שיש לי על הדבר הגדול הזה שנקרא תפיסת ביטחון. אני לא אלאה אתכם בנתונים ולא בפרטים וגם לא בדוקטרינות, אלא אני אנסה ברוח הטקסט של גרשון לדבר בצורה קצת יותר רחבה ומעמיקה על שני המושגים האלה, ביטחון ואמונה, כמו שהם באים לידי ביטוי בהקשרים איראנים וישראלים. אני לא יודע מי מכם עוקב בימים האחרונים אחרי הפולמוס זוטה שיש סביב התפכחותו, כך הוא קורא לה, הפוליטית של אברום בורג, שעזב את מפלגת העבודה והצטרף לחדש. כאשר הוא כותב על הדבר הזה, כאשר הוא כותב על החוויה שהוא עבר, במיוחד במכתב תגובה שהוא פרסם ליוסי ביילין, שכונן עליו בישראל היום ולא הבין ותהה, אומר בורג הוא פשוט לא מבין מה העניין. הציונות הייתה פלטפורמה. הציונות הייתה מה שאמור היה לקחת את העם היהודי לקיום בטוח בארץ ישראל. והרעיון הזה של תנועה מגויסת, שיש לה חזון, שיש לה כיוון ברור, שיש לה מהלך התקדמות, הדבר הזה אמור היה להיפסק כשמגיעים לאן שצריך להגיע. וכאשר מגיעים לאן שצריך להגיע, נשארת ישראליות, והישראליות היא כבר משהו אחר. היא צורה של השתייכות פוליטית שיכולה לכלול בתוכה גם יהודים וגם מוסלמים, והיא לא מחייבת עליונות של אחד על פני האחר בארץ הזאת. היא אזרחית והיא מדינתית והיא עובדת כמו שצריך בלי כל הגועל נפש. שווה לומר, זאת אומרת, אני רוצה לפתוח ולהגיד שלשיטתו אברום בורג לא טועה. אברום בורג צודק. למה הוא צודק? הוא צודק מכיוון... תודה רבה. הוא צודק מכיוון שלשיטתו מה שקורה במדינת ישראל היום זה היפרדות של מה שחשבו עליו פעם כאלה. יהדות פוליטית. יהדות, ציונות, מה זו ציונות? ציונות זה תרגום פוליטי של יהדות. אברום בורג אומר, מהיהדות הפוליטית הזאת אולי נשארה הרבה פוליטיקה, אבל לא נשארה יהדות. על הצד היהודי של המשוואה הישראלית, יהודי ודמוקרטי, כמעט לא מדברים. יש הרבה ויכוח על מה שנקרא הצד הדמוקרטי. איך מדינת ישראל צריכה להתייחס למיעוטים, איך היא צריכה להתייחס לאחרים בתוכה, איך היא צריכה להתייחס למסתננים ולמבקשי עבודה, איך פועלים המוסדות שלה, על הדברים האלה יש דיון ער. אבל על הצד היהודי אין דיון בכלל. יש ניחוס של היהדות על ידי קבוצה שמחזיקה במנגנונים של כוח ביצועי, כוח אקזקוטיבי, שיכולה להכתיב איך פועלים מוסדות המדינה ומה יעשו עם הכספים של המדינה. אבל דיון אמיתי בשאלת המשמעות של מה זו יהדות בקוניונקטורה פוליטית, זה כמעט אין. ולכן, בלי קשר לי אם אני מסכים עם אברום בורג או לא מסכים עם אברום בורג, שווה להגיד שנקודת המוצא הזאת, אני חושב, היא נקודת מוצא ראויה מאוד לדיון על תפיסות ביטחון. הביטחון של מדינת ישראל הציונית, שאיננה מספיק יהודית, אליבא דבור, הוא ביטחון ששווה לתת עליו את הדעת, לא כל שכן כאשר הוא עומד מול הקשר איראני. אני אסביר למה אני מתכוון. אני תוהה כמה מן היושבים כאן בקהל ראו את, צפו פעם בסרט הקולנוע, גבעת חלפון אינה עונה של הגשש החיוור. כן, אני יכול לקבל, can I have a show of hands, רק כדי שאני יודע כמה אני צריך להסביר? יופי, נהדר. אז אתם בוודאי, אתם בוודאי זוכרים את הסצנה הקלאסית שבה מגיע המחת לבקר במוצב הנידח בסיני, והסמל שמפקד על המוצב אוסף את חיילי המוצב, והמחת בוחן אותה. אז בהתחלה הוא בוחן את סרג'י קונסטנצה, הדמות הקשר שמשחק ישראל פוליאקוב, הוא אומר לו, המצרים מתקרבים אל המוצב, מה אתה עושה? הוא אומר לו, סרג'יו, אני לא מבין איזה אינטרס יש להם לבוא פה בחום הזה. המחת מבין עם מי יש לו עסק, מעביר אותו הלאה. אז עולה ויקטור חסון, הדמות שמשחק שייקה לוי, של הבעל בעמיו, הישראלי הטיפוסי, אומר לו, המחת, המצרים מתקרבים אל המוצב, מה אתה עושה? אומר לו, מר חסון, מה זה קל? מה שעשינו ב-67. אומר לו המחת, אוקיי, מה עשיתם ב-67? אומר לו המחסון, בחייך, מה שעשינו ב-56? אומר לו המחת, מה עשיתם ב-56? אומר לו המחסון, תגיד, אתה ילד, מה שעשינו ב-48? אומר המחת, מה עשיתם ב-48? מסתכל עליו, מה חסון אומר לו, 30 שנה, לך תזכור. עכשיו, למה אני מצטט באוזניכם את המונולוג, את הדיאלוג הזה בעריכות? מכיוון שאני חושב שהוא מגלם את תפיסת הביטחון של ישראל. ואני חושב שהאופן שבו מגלם את תפיסת הביטחון של ישראל קשור ישירות לנקודה הזו שאנשים כמו אברום בורג, גם אם הוא עושה את זה במעצבנות יתרה, מעלים כיום לדיון, וזו נקודה שווה לתת עליה את הדעת, ואני אסביר למה היא עומדת בסתירה להקשר האיראני שאותו אני מכיר גם כן. תפיסת הביטחון הזאת היא תפיסה שאת הביטחון שלה שמה ביכולת לשמור על יציבות, שהערך הכמעט מוסרי שלה, אין גדול ממנו לאותה תפיסה. אותה רעיון העיקרי של תפיסת הביטחון הזאת הוא שימור של סטטוס קוו, הוא מצב שבו מתקשים לחרוג מדברים שעשו בעבר. יש לך הרבה מאוד דוגמאות. לפני כמה חודשים התראיין איש של המועצה לביטחון לאומי שפרש מתפקידו, והסביר שמה שיש נוהל בישיבות של המל"ל, שקובע שלפיו אסור אף פעם להמליץ לעשות משהו שלא עשו כבר בעבר. עכשיו, זאת אולי דוגמה אנקדוטלית, אבל היא לטעמי מלמדת בצורה מאוד מעמיקה על בעיה יסודית של תפיסת הביטחון של ישראל. עכשיו, השאלה היא למה זה המצב? על מה זה מעיד? על איזה מצב עניינים עמוק יותר מעידה ההבנה הזאת שאין קדוש יותר מן הסטטוס קוו, ושכל חריגה ממה שכבר נעשה היא בעייתית מלכתחילה. אני רוצה במסגרת הדיון שלנו היום, וודאי וודאי לאור ספרו של גרשון, להציע שחוסר הביטחון הזה בשום דבר פרט לסטטוס קוו נובע באמת מדלדול אמיתי ועמוק של הרכיב בוא נקרא לו לא דמוקרטי בתוך החזון הישראלי. מכיוון שאנחנו יודעים במה מדובר, אפשר להגיד את זה בריש גלי. מדינת ישראל מתקשה קושי אמיתי להיות יהודית. עכשיו, אני רוצה אבל לומר כבר, לפני שאני אומר כבר, העובדה הזו שאין מערכת ערכים גדולה יותר מן ההישרדות היומיומית הזו, שהיא, אני מסכים, חלק מובהק מן ה-DNA היהודי, העובדה הזו שאין מערכת ערכים כזו, שאין אופק שאפשר לפתוח אליו חזון, שאין מערכת הנאה דינמית בין אותו חזון לבין אירועי היום-יום, גורמת למצב הזה שבו הולכים אחורה בלופ אינסופי, אבל בעיקר היא מציבה אותנו מול המסקנה של מר חסון. ואני רוצה להציע בפניכם, זאת מסקנה עמוקה. ה-30 שנה לך תזכור, זה לא סתם פאנצ'ליין. כי כשאתה הולך אחורה כל הזמן, כשאתה כל הזמן מנסה לשחזר את מה שעשית, מסתבר לך בסופו של דבר שאין לך מקור שממנו אתה יכול לשחזר. זה מהלך טבעי וכמעט מובן מאליו של קוגניציה אנושית. התלות במקור כזה, הניסיונות האינסופיים האלה לשחזר אחורה, סופם להיכשל, ולא להיכשל מכיוון שמושא השחזור לא הצלח, אלא מכיוון שבאמת כבר לא זוכרים מה היה. עכשיו, אני רוצה אל מול תפיסת הביטחון הזאת, באמת, במעט הזמן שיש לי, להעמיד את תפיסת הביטחון האיראנית, נקרא לה כך. איראן וישראל הן מדינות שהדמיון ביניהן גדול בהרבה מן השוני, בלי קשר שיטת השלטון הנהוגה בהן כרגע. שתיהן מדינות שדת המדינה שלהן, שהיא רכיב משמעותי בזהות המדינתית שלהן, היא דת של מיעוט, הרבה פעמים מיעוט נרדף. ולא סתם מיעוט נרדף, אלא מיעוט נרדף שהזיכרון הקהילתי והתרבותי שלו משוקע בטקסטים ובלימוד שלהם. זה פטנט של מיעוטים, מכיוון שאת הטקסטים תמיד אפשר לקחת במזוודות כשצריך לברוח. גם השיעים וגם היהודים לא נתנו את אמונם כמעט אף פעם במוסדות מדינה, בשררה, בכוח אקזקוטיבי. המורשת שלהם והמסורת שלהם הייתה תמונה תמיד בלימוד הדינמי והמתמשך והמתחדש של הטקסט. והמהפכה האסלאמית של 1979 הייתה ניסוי חסר תקדים שמטרתו הייתה להנחיח את מסורת המיעוט הדינמית, הלומדת, המפרשת, המסתגלת הזו ברמה של מדינה שלמה. זאת אומרת, הרעיון לא היה לנרמל את החזון הזה לכדי יצירה של מדינה שפועלת כמו שכל המדינות צריכות לפעול, אלא היא הייתה לקחת את החזון הזה ולהשתמש בו כדלק שמניע היווצרות של מדינה חדשה. אני ממש לא מנסה לשכנע אתכם לעבור לטהרן בקרוב, אבל חשוב להגיד את הדבר הזה, מכיוון שהמהפכה האסלאמית זו הייתה הרוח שהניעה אותה. אם עכשיו אני יכול לעשות קפיצה מהירה למה שקראתי תפיסת הביטחון האיראנית, אם תרצו, בלי לדבר בכלל על אופייה של הרפובליקה ועל כל הדברים האחרים שאני יכול לדבר עליהם הרבה זמן. אני רוצה לתת לכם דוגמה שאנחנו שומעים עליה לעתים בחדשות ולנסות לקרוא אותה באופן אחר. הדוגמה הזאת קשורה לאותו מוסד איראני ידוע שנקרא כוח קודס. כוח קודס שאולי שמעתם עליו, אני מניח ששמעתם עליו, אם לא אני אסביר. כוח קודס הוא הזרוע הבינלאומית של משמרות המהפכה באיראן. באיראן של הרפובליקה האסלאמית יש רשויות כפולות. זאת אומרת, כמעט בכל אחד מהאורגנים של המדינה, של הרפובליקה, יש שניים מכל דבר. אחד רגיל ואחד אסלאמי, או כזה שנועד לשמירה על מטרות המהפכה. משמרות המהפכה, בהחלט, זאת מדינה מהפכנית, משטר מהפכני. משמרות המהפכה הם הגוף שנועד להיות משקל הנגד הפוליטי לצבא. הוא גוף שעם השנים תפס לעצמו מקום רחב הרבה יותר מדומיננטיות צבאית באיראן, גוף כלכלי, גוף שאמון על חלק ניכר מן הכלכלה השחורה שמתנהלת ברפובליקה האסלאמית. הזרוע הזו שהוא הקים לו כוח קודס היא זרוע שמטרתה היא להשמיע את הקול האיראני בכל מקום שבו איזושהי החלטה שתתקבל עשויה להשפיע על אינטרסים איראניים. עכשיו, השמעת הקול הזאת כוללת גם את הדברים שבגללם אנחנו שומעים על כוח קודס. החתרנות במדינות מקומיות, ולפעמים גם אימון של פעילי טרור, והקמה של מסגרות שמאיימות על השלטון באותה מדינה. אבל אנחנו, ששומעים כאן על כוח קודס, רגילים לחשוב עליו כעל תמנון טרור חובק עולם שמטרתו היא הרג יהודים. בתפיסת הביטחון הלאומי של איראן, כוח קודס ממלא תפקיד אחר לחלוטין. הגישה האיראנית אומרת, אין ביטחון ללא חיכוך וללא תנועה. האינטרס האיראני לא יובטח אם הוא לא יהיה תוצר של התבוננות מתמדת במציאות, התחככות בה ולמידה של המסקנות העולות מן ההתחככות הזו. וכוח קודס, מה שהוא עושה במרבית המקרים, דומה הרבה יותר למה שעושים אנשי הכוחות המיוחדים של ארצות הברית, מה שהם עשו בכל העולם, ב-70-80 השנים האחרונות. כוחות המיוחדים האלה חודרים למדינה, נמצאים בה, נוכחים בה, לומדים את המצב בה לאשורו, מוצאים את הקבוצות או את האנשים שלדעתם יקדמו את האינטרס הלאומי של הארץ ששלחה אותם, ומאמנים אותם כדי להגשים את המשימה. אני מתעכב באמת רק לשנייה, כוח קודס שכאמור עשה הרבה מאוד דברים רעים, אולי אפילו בעיקר דברים רעים בשנות קיומו, כדי להראות לכם שוב את ההבדל בין שתי תפיסות ביטחון. תפיסת ביטחון אחת אומרת, אין לנו אלא הגבולות שלנו. מה שמחזיק אותנו, מה שמונע מאיתנו מגע עם הסביבה שלנו, מה שמאפשר לנו לשבת בשקט ולא לזוז עד כמה שאפשר. מן הצד השני יש תפיסה שאומרת, גבולות הם בעיני המתבונן. מי שרוצה להישמע, מי שרוצה להיות מוכר, מי שרוצה שיבינו אותו ושיפעלו על פי האינטרסים שלו, חייב להיות נוכח במציאות האזורית או במציאות הסביבתית על כל היבטיה ורמותיה. אני רוצה שוב לטעון באוזניכם שהסיבה, אחת מהסיבות להבדל התהומי בין שתי תפיסות הביטחון הללו, אחת מהסיבות קשורה ישירות לעניין החזון, הימצאותו והיעדרו. החזון היהודי כרגע במדינת ישראל הוא חזון שאין כלל צורך לדבר עליו. ובזה מפלגות דתיות אינן שונות ממפלגות חילוניות. מסע הבחירות של הבית היהודי, מסע הבחירות בבחירות הקודמות, התמקד בדיוק בכך שכל מה שאדם חושב שהוא יהודי, כל מה שאדם חושב שהוא הבית היהודי, הוא הבית היהודי. במצב שבו כל דבר הוא יהודי, אפקטיבי, שום דבר הוא לא יהודי. קשה להתלכד מאחורי מערכת ערכים שתקפה תמיד וכוללת את כולם. קשה עוד יותר להתלכד מאחורי מערכת ערכים שלא מבוססת על דיון ציבורי. מכיוון, כולם יודעים, אני לא יודע אם אתם מכירים עכשיו את מסע הפרסום של מה שנקרא השישי ישראלי. בבוקר קידוש, בבוקר קניות, בערב קידוש, בצהריים. שוב, זה מסתכם בזה ולא ביותר. אין צורך לדבר על זה. כמובן שאין צורך לדבר על זה, כי הפצע עמוק, כי הטראומה גדולה, כי אנחנו עדיין לא יודעים איך לדבר על זה, אנחנו לא יודעים לא מה התכנים שעליהם צריך לדבר, וגם לא איך לספק מנגנונים של דיון ציבורי. אבל זה לא כל כך משנה לצורך העניין. במדינת ישראל, האופק הזה הוא אופק חסום. וככל שהוא נחסם יותר, כך אנחנו מוצאים את עצמנו על סקלת מר חסון. הולכים אחורה, עוד ועוד ועוד ועוד, וסופנו, אם יורשה לי לשנייה להתנבא ככה בחצי פה, יש סיכוי לא רע שסופנו יהיה כמו סופו של מר חסון, שמגיע לסוף ומבין שאין מה לזכור. המצב באיראן הוא מצב שונה, ולרגע שווה להשעות את כל המטען השלילי שאנחנו רגילים לייחס לאיראן ולפעולות שלה, את הרצון שלה לראות בהשמדת ישראל וכו' וכו'. המדינה האסלאמית באיראן היא מדינה שקיבלה החלטה מודעת לייצר לעצמה אופק מתמיד של חזון. ואופק החזון המתמיד הזה מאפשר לה לייצר פעילות אופרטיבית בשטח באופן שמשאיר את מדינת ישראל הרחק מאחור. הגישה האיראנית היא גישה פרואקטיבית. כשאני אומר פרואקטיבית, אני שוב, לא מתכוון לטרור. היא גישה שאומרת נוכחות, כל הזמן ובכל מחיר. כל שנשמע, כל הזמן ובכל מחיר. אין שולחן שלידו יושבים אנשים שצריכים לקבל החלטות שנוגעות לביטחון הלאומי האיראני, שבו האינטרס הלאומי האיראני לא מיוצג באופן אפקטיבי. ואת שתי תפיסות הביטחון האלו אני רוצה לקשור לספרו של גרשון, במיוחד לפרק האחרון שבו שעוסק באמונה. אני רוצה, אני חושב שגרשון ואני שוחחנו על העניין הזה לא מעט, אני חושב שמה שגרשון מציע בעיקר בפרק הזה, זה פחות תפיסה של ביטחון לאומי והרבה יותר דיון בשאלה מה זו אמונה. ובסופו של דבר, הפיצול שהצגתי באוזניכם מסתכם באמת בוויכוח לגבי טיבה של אמונה. בישראל, רוב האנשים שמאמינים בחזון היהודי או בחזון הציוני, סליחה, מאמינים בו באופן שמרני, יציב, שלא לומר אפילו, משמש במילה טעונה, בורגני מאוד. יהודי זה כל הדברים שמכיוון שהם כל כך ברורים לכולם, לא צריך לעסוק בהם, לא צריך לדבר עליהם. הם המקום שממנו אנחנו שואבים נחמה, כשהמציאות המסובכת שמסביבנו מאיימת להפיל את כל הדברים שבנינו בעמל קורה. הם הדברים השקופים, כי כולם יודעים מה זה. כולם יודעים מה זה יהודי, כולם יודעים מה זה יום שישי, כולם יודעים מה זו מדינה יהודית וכו' וכו'. באיראן המצב הוא כמעט הפוך לחלוטין, כוח קודס הוא רק דוגמה. הזהות האסלאמית של הרפובליקה האסלאמית היא אולי הנושא הנידון ביותר בכל הפרהסיות הקיימות באיראן. גם בזו הציבורית, שעם כל הדיכוי שיש בה וכל האוטוריטריות וכל השחור שהמשטר הזה מייצג, עדיין העומק של השיח הציבורי בו, ומגוון הדעות שמובעות בו, לא רק שמתחרה בישראל, אלא לפעמים משאיר את ישראל הרחק מאחור. מה שקורה באיראן, סביב הדיון בשאלת האמונה, שונה מאוד ממה שקורה בישראל. האמונה השיעית היא אמונה דינמית, היא אמונה שמתבססת על המציאות, יוצאת מתוכה ושווה אליה. היא אמונה שבדרך כלל לא עוסקת בהדרה, אלא עוסקת בהכלה. שוב, לא מנקודת מבט הומניטרית או אוהבת אדם או אוהבת ישראל, אבל האיראנים חושבים, וחושבים לעומק, ששום דבר שקורה מסביבם לא יכול להיות להם זר אם הם חפצי חיים. הביטחון הלאומי שלהם תמון בקידומה של אמונה, ואני חושב שהאמונה היא השיקול מספר אחד בניסוח תפיסת הביטחון הזו. גם בישראל יש אמונה, אני לא אומר שאין, אבל האמונה בישראל כמו שהיא נראית היום, היא אמונה במצב הקיים, שסופה למרבה הצער, ניתן להבחנה ולהבנה באופן שהוא כמעט מדכא מדי מכדי לומר אותו מפורשות. אז תודה רבה.